טוב, אנחנו בדף סמכי עמוד א'. אתמול סיימנו בסיפור של אבא של רבא שהיה תוקף עבדים של מי שהיה חייב לו כסף, ורבא שכנע אותו שזה אסור, והוא השתכנע שזה אסור, והוא חוזר בו. ואנחנו ממשיכים הלאה. עכשיו, יש לנו כמה ממרות של המוראים שמתייחסות כאילו לאופן שאדם גובה את הריבית. אמר אביי, איימן דמאסיק זוזי דריביטה בחברי, וכאז להיחיתי ארבע גריבי בזוזה בשוקה, ויאב לאי הוא חמישה. זאת אומרת, הוא היה חייב לו ריבית, זוז, כן? והזוז הזה שווה ארבע שאה של חיתים, ארבע גריבי, כן? חיתה ארבע גריבי בזוזה.
מה זה חייב לו? הביטוי חייב לו
ריבית. רק הריבית. היה מצב שאדם אחד לקח מהשני ריבית באופן שאסור לקחת. כן? יופי. ועכשיו הוא היה חייב לו זוז, והזוז היה שווה ארבע שאים של חיטים, או ארבע קבין של חיטים.
הנקודה שלי היא, הביטוי חייב לו ריבית.
כן. לא, שנייה, הוא שילם לו. רגע, רגע, רגע. ויאב לאי הוא חמישה, והוא שילם לו חמישה, חמש שאים של ריבית, או חמש קבין, זה לא משנה, כן? במקום ארבעה. זאת אומרת, לא רק שהוא שילם לו את הריבית, הוא שילם לו את זה ברחבות. הוא היה צריך לשלם לו זוז, ארבע קבין של חיטים, והוא שילם לו חמישה קבין של חיטים. עכשיו הוא צריך להחזיר את זה. למה? כי אנחנו פוסקים כמו רבי אלעזר, שריבית תפוצה יוצא בדיינים. אז הלווה ששילם ריבית, תובע את המלווה, אנחנו מסמכי עמוד א', תובע את המלווה ואומר לו, תחזיר לי ריבית. אז כי מפקינן מיני, ארבעה מפקינן מיני, או אידך, או זולי ודקמוז אל גבי. אז הבאי אומר, כמה המלווה יצטרך להחזיר ללווה? ארבע. למה ארבע ולא חמש? הרי הוא נתן לו חמש בריבית, כי החמישי היה אומר לו, יאללה, עליי, על חשבון הבית, כאילו, כן? זה עליי, אז על זה אני לא צריך לשלם לך. הארבע אני צריך לשלם, כי זה היה ריבית. החמישי היה פשוט הוזלת לי עוד אחד. רבא אמר, חמישה מפקינן מיני. הוא אומר, למה? במעיקר בתורת ריבית, אתא אליהדי. כן? אז הבאי אומר, הוא משלם לו ארבעה ואחד הוא הוזיל לו. רבא אומר, לא, הוא משלם לו חזרה חמישה. למה? כי זה בא לידו בתורת ריבית. וכמו שנראה תכף בהמשך, כאילו רבא מוטרד מזה שאדם יחזיק בידיים שלו משהו שהוא ריבית, גם מצד עצמו וגם מצד הסביבה. אז זה מחלוקת ראשונה. עוד מחלוקת בין הבאי לרבא. אמר הבאי, איימן דמאסיק ארבע זוזי דריביטה בחברי, ויאב לי גלימה בגביו. כן? אז הלווה חייב למלווה ריבית של, לא משנה, של, כן, של ארבעה זוזים, הביא לו גלימה, הביא לו בגד ששווה ארבעה זוזים במקום. כי מפקינן מיני, ארבעה מפקינן מיני. גלימה לא מפקינן מיני. יבוא הלווה לתבוע את המלווה, הוא יגיד, הוא ייקח ממנו את הארבע זוזים ולא את הגלימה. כן? הוא יכול להגיד לו, לא, אני אוהב מאוד את הגלימה, אני משאיר אותה אצלי, אני חייב לך ארבעה זוזים של ריבית שהבאת לי, אני מחזיר לך ארבעה זוזים. רבא אמר, גלימה מפקינן מיני, לא. הלווה מוציא את הגלימה מהמלווה, מה איתמה? כי יחידי לו לימו גלימה דמיכסי וקאי גלימה דריביטו, כן? כדי שאנשים לא יסתכלו על הגלימה ויגידו, הנה הגלימה של הריבית. עכשיו יכול להיות בזה כמה צדדים לעניין הזה. זאת אומרת, יוצא יכול להיות מצד אחד, זה מצד בושת פניו של המלווה, כן? שלא יסתובב וכולם יגידו, הנה זה שלוקח ריבית. אבל לפי זה, אז אם המלווה יגיד שלא אכפת לו, אז זכותו לא להחזיר את הגלימה, אבל יכול להיות שזה בעיה יותר מהותית, זה כמו, לא יודע מה, לנסוע בשבת, כאילו בן אדם מסתובב עם ריבית ביד, אז כולם אומרים, הנה, אדם לוקח ריבית, זה פורץ גדרים כאילו, שאנשים יחשבו שזה בסדר, אז יכול להיות שזה בעיה כאילו מהותית יותר, שהוא לא יכול להגיד לי לא אכפת, אומרים לו, לא, אתה לא יכול להסתובב עם זה בחוץ, לכן תחזיר את הגלימה. אמר רבא, איימן דמאסיק טרייסי זוזי דריביטה בחברי, ואגר לי חצר, חצר דמידגרה בעשרה, ואוגר נעלי בתריסר. זאת אומרת, האדם חייב לחברו 12 זוזים של ריבית, אז הוא אומר לו, תקשיב, יש לי בית, יש לי בית, אני אזכיר לך אותו, בית שלי שווה 10 זוזים. בוא, אתה תתגמש לקראתי, תקבל אותו כאילו קיבלת 12. אני חייב להחזיר את הריבית. במקום לשלם, אני אביא לך, אזכיר לך בית לשנה. כן? אז אני מזכיר לך, ואתה עושה לי מחיר, כאילו המלווה אומר, אני מוכן לקחת בית ששווה 10, כאילו שילמת לי 12. עכשיו צריך להחזיר את הריבית, נכון? כי מפקינן מיני, כשבא בית דין להוציא את הריבית מידי המלווה, טרייסר מפקינן מיני, עכשיו מוציאים ממנו 12, למרות שהוא בעצם 12 זוז. אני גרתי שנה בבית, כמה זה שווה באמת? 10. אבל אני הסכמתי שזה יהיה שווה 12, אז לוקחים ממני 12.
אבל זה חייב 10.
הלווה היה חייב 12 למלווה, ריבית. המלווה אמר, אני מוכן להתייחס ל-10 שאתה שילמת, ל-10 שאתה משלם לי, כאילו זה 12. עכשיו אתה משלם, עכשיו מוציאים מהמלווה, מוציאים לו 12. אז בדיוק מה שאתה שואל, זה שאלה של הגמרא. נכון, 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 רק הריבית הוא 12. אמר לרב אחא מדיפתי לרבינה, וליל מלא, כי אגרא אחי, דאבק המשטר שלי, אשא דלא משטר שלי, כדי אגר כולי אלמא הוא דאגרנא. אומר לו, רגע, רגע, אני הסכמתי לגור אצלך בבית, זה לא עלה לי שקל, נכון? זה היה ריבית שאתה חייב לי, זה מה שקוראים, יש דניאל קנמן שנפטר לפני כמה שבועות, זוכר פרס נובל, דניאל קנמן, נפטר לפני כמה שבועות, אז הוא יצר כמה מושגים בכלכלה ופסיכולוגיה, אז אחד מזה שנאת ההפסד, כן, יש הבדל בין משהו שיש לי ביד לבין משהו שאני קונה. בקיצור, פה אני אומר, לא אכפת לי כשאתה נתת לי את הבית בריבית, הכל היה מתוך הרווחים שלי, אני הייתי לארג' על הרווחים שלי והסכמתי להרוויח קצת פחות. עכשיו אתה רוצה להוציא ממני 12? מה פתאום, אני לא מוכל על הדבר הזה. כן? זה הטענה של המלווה. ולימלא, כי אגרה, כשהסכמתי לזכור את זה ב-12, דווקא משטר שלי, זה היה הרווח שלי. אשתה זה לא משטר שלי, זה לא הרווח שלי, זה משהו שאתה מוציא לי מהכיס, אני רוצה שלשלם כמו שכולם משלמים. כדי אגרה כולי אלמה הוא דאגרנה. אומר לו, המלווה, משום דאמר לי, סברת וקיבלת. אין מה לעשות, אתה הסכמת להתייחס ל-10 כאילו זה 12, כאילו קיבלת 12 ותשלם 12. עוד חודשיים שכירות תשלם כאילו על
הסוג של כנס
כזה, לא? זה נראה שאני לא יודע אם כנס, אבל בוא נאמר, יחס נוקשה כלפי המלווה, כן. טוב, משנה הבאה, אומרת המשנה, מרבין על השכר ואין מרבין על המחר. כיצד? הזכיר לו את חצרו, ואמר לו, אם מעכשיו אתה נותן לי, הרי הוא לך ב-10 סלעים לשנה, ואם של חודש בחודש, סלע לחודש, מותר. מחר לו את שדהו ואמר לו, אם מעכשיו אתה נותן לי, הרי שלך ב-1,000 זוז, אם לגורן ב-12 מנה, אסור. אז פה אנחנו מדברים על מחירה ועל רעיונות של מקדמה והוזלה וייקור של הדברים כשיש פער בין התשלום לבין המחירה. אז אני מזכיר למישהו בית, בעיקרון זה הפוך ממה שאנחנו חושבים היום. אנחנו חושבים היום על השכרה, אתה משלם לי תמיד בתחילת החודש. אתה משלם לי בתחילת החודש על החודש הבא. אבל פה אנחנו חושבים על השכרה הפוך, שבסוף החודש אתה צריך לשלם לי, על החודש הזה. אז לכן, אם אני מזכיר את הבית לשנה, אני מתלבט מנסה את זה. טוב, בוא נקרא את הגמרא, הגמרא מסבירה. אומרת הגמרא, מה ישנה? רק הדין. הדין אומר ככה, אם אני מזכיר את החצר, ואני מזכיר אותה בשקל לחודש, או מ-1,000 שקל לחודש, אבל אני אומר, אתה יכול לשלם לי מראש 10,000 שקל לשנה, זה בסדר. אבל אם אני מוכר שדה, אני אומר לו, אם תשלם לי עכשיו, כשאני בזמן המחירה, אני מוכר את זה ב-1,000 שקל. אבל אם אתה רוצה לחכות ולשלם לי יותר מאוחר, זאת אומרת, את השדה אתה תיקח עכשיו, אבל אתה תשלם לי יותר מאוחר ב-12,000 שקל, זה אסור. זה מה שהמשנה אומרת. אומרת הגמרא,
זה מתשלומים שעולה יותר מאשר מזומן.
זה נכון, נכון. כן, כן.
תשלם לי בתשלומים, כל עכשיו מזומן זה יותר.
נכון, אז היום, דרך אגב, היום בתשלומים, בדרך כלל, זה לא עולה המחיר, אבל יש מה שנקרא קרדיט. יש מקומות, נגיד הארנונה של המועצה, או בבנק הדואר כשמשלמים בתשלומים, הם לא מוכנים לקבל תשלומים בחינם כאילו. אלא אם אתה רוצה לשלם תשלומים, אתה צריך לשלם, אתה משלם ריבית שנקראת קרדיט, כן? זה ריבית, כן? יכול להיות שיש להם יותר עסקה וזה מותר, אבל זה ממש הדוגמה הזאת. שאם אתה רוצה לשלם בתשלומים, אתה צריך לשלם יותר.
אבל המושג אומר רק הפוך.
המושג גם אומר, אם אתה משלם לי מוקדם את הארנונה, נכון, לא, אני מדבר על מקרה שכבר יש לי חוב של ארנונה, לא שילמתי כבר 4 חודשים, ואז הם אומרים לי, בוא תשלם עכשיו 6,000 שקל. אני אומר, 6,000 שקל, אני רוצה תשלומים. אמרו לי, אין בעיה, תשלומים, אבל זה בקרדיט. כשהם אומרים את המשפט הזה, מתכוון להגיד שכל תשלום עולה יותר מהתשלום הקודם, כאילו.
אם שילמתי מוכר, זה כנס, זה נשאר ריבית?
לא, זה לא כנס, זה בכל אופן, זה חוב. אני צריך לשלם למועצת הארנונה. זה חוב שיש לי כלפיהם, כן? נגיד, יש כאלה שחושבים שלא ראוי לשלם להם אותו, אבל זה פרשה נפרדת. יש לי חוב כלפי המועצה של הארנונה. אני רוצה לפרוס אותו. כשאני פורס אותו, הם לוקחים לי יותר מאשר אם אני לא פורס אותו. זה הבעיה. אומרת הגמרא, מה ישנה הרישא ומה ישנה סיפא? למה ברישא זה מותר בהשכרה ובמכר זה אסור? רבא ורב יוסף, דאמרי תרוויו, שכירות אינה משתלמת אלא בסוף. והי, כיוון דלא מתה זימני למגבה, לאו הגר נתר לי, מישבו דאחי שוויה, והי דקאמר לי, אם מעכשיו אתה נותן לי הרי ולך בעשר סלעים לשנה, עוזו לי דקמוזיל גבי. זאת אומרת, אם שכירות אינה משתלמת אלא בסוף, מתי באמת נוצר החוב של השכירות? כשנגמרת השנה. שאני צריך לשלם לו 1,000 שקל, ככה, פה זה הסכם של שנה, אפשר גם לדבר על הסכם של חודש, זה לא משנה. הנקודה היא שבסוף תקופת השכירות, אז צריך לשלם את השכירות, אוקיי? אז מתי החוב נוצר? בסוף. אז בסוף הוא יחייב לי 12,000 שקל, וזה השווי האמיתי של הדבר. אני מוכן להוזיל את המחיר שהוא ישלם לי עכשיו 10,000 שקל, ולא 12,000 שקל, בשביל... אני יכול להוזיל את המחיר של הסחורה שלי, כאילו של הסחירות שלי, וזה מותר. סייפה, כיוון דסבי, סייפה, כיוון דסבי נינינו, ובאי למשקל דמי מעכשיו, אני מוכר לך את השדה עכשיו, כן? אני רוצה לקבל את הכסף עכשיו, אתה לא משלם לי עכשיו, תשלם לי יותר בהמשך, זה ריבית. אני מוכן לחכות עם התשלום, שתשלם לי יותר מאוחר, אם תשלם לי יותר. זה ממש ריבית. עכשיו יש פה שאלה אחת שאני לא ראיתי, לא ראיתי התייחסות היה, אנחנו כל הזמן דיברנו על אין פוסקין על הפירות עד שיצא השער. זאת אומרת, אסור לקונה לשלם מוקדם על הפירות ובדרך כלל בזול עד שיצא השער. למה פה ההוזלה מותרת ושם ההוזלה אסורה? אז יש פה שני דברים. אחד זה ברמה הפרקטית, אמרנו שאם יש לי אני יכול להוזיל. נכון? אם יש לי פירות אני יכול להוזיל. אז יש לי את הדירה הזאת, אני מזכיר אותה, יש לי אותה, אז אני יכול להוזיל את המחיר שלה. זה הסבר אחד שחשבתי, והסבר נוסף שחשבתי זה שהסיפור של פוסקין על הפירות, אם נתפוס אותו כאילו בעיניים כלכליות, זה לא באמת בן אדם שרוצה חיטה, אלא זה פשוט בן אדם שרוצה להצמיד את הכסף שלו לשער החיטה שעולה. זאת אומרת, הוא באמת באמת מה שהוא רוצה זה ריבית, כן? יש לי כסף, חבל שהוא ישכב אצלי, אני מצמיד אותו לשער החיטה, נותן למישהו, ואומר לו, כשהחיטה תעלה, תחזיר לי כסף, כן? אז זה, יש פה קרבה גדולה לריבית, ולכן אין פוסקים על הפירות, אלא אם כן יש לו, ועד שיצא השער וכדומה. יש לזה פתרונות כאילו. אצלנו מדובר באמת בן אדם שרוצה לזכור דירה, כן? ולכן, וכיוון שיש לו כסף פנוי עכשיו, הוא יכול לשלם אותו עכשיו ולקבל את זה בזול, וזה לא דין של המתנת מאות. בכל אופן, אוקיי, אז אנחנו הבנו, מה ההבדל בין מחירה לבין שכירות? זה, ההבדל הוא לא באמת בין מחירה לבין שכירות, ההבדל הוא באמת בשאלה מתי צריך לשלם, האם אני צריך לשלם בעוד זמן, וההוזלה של המחיר זה בגלל שאני משלם מוקדם, זה מותר, או שאני צריך לשלם עכשיו, והייקור של המחיר זה בגלל שנותנים לי לחכות עם הכסף, זה אסור. אומרת הגמרא, אמר רבא דקו בא רבנן באמילתא והוא כמו הקרא, זאת אומרת החכמים חיפשו פסוק להוכיח ששכירות אינה משתלמת אלא לבסוף, כי שכיר שנה בשנה, שכירות של שנה זו אינה משתלמת אלא בשנה אחרת, כן, שכיר שנה בשנה, זאת אומרת בשנת תשפ"א אני אשלם את שנת תשפ"ד, כן, אז שכיר שנה בשנה אחרת, זה הוכחה ששכירות אינה משתלמת אלא לבסוף. זה מעניין, אם יש פסוק אז לכאורה זה שאנחנו חושבים ששכירות משתלמת בהתחלה, זה רק דמיון שלנו, יש לזה הוכחה מפסוק, זה לא שאלה של הסכם כלכלי, זה שאלה של פסוק.
זה רמז, אבל לא, זה לא...
זה רמז, כן, נכון, אבל זה נראה ש...
זה לא הפשט.
זה לא הפשט של הפסוק, כן, אני מסכים. אוקיי, הלאה, אומרת הגמרא, ואם לגמרא ב-12 מנה, אסור אמר בנחמן, תרשה שרי, מה זה תרשה? תרשה זה שבן אדם רוצה לקנות סחורה, ולמוכן לשלם עליה ביוקר בשביל לשלם יותר מאוחר. בדרך כלל, למה עושים את זה? עושים את זה, הסוחר עושה את זה. הוא אומר, אני רוצה לקנות ממך, לא יודע, בגדים, אני אשלם לך אחרי שאני אמכור את הבגדים, נכון? אז אני מוכן לשלם יותר בשביל שיהיה לי בגדים למכור, נכון? כך עושים עסק, לוקחים הלוואה, בדרך כלל עם ריבית, כן? אז תרשה זה למכור, לקנות עכשיו ולשלם יותר לאחר זמן, כמו בדיוק המקרה שהמשנה אמרה. כן? אז רב נחמן אמר, תרשה שרי, מותר לעשות את זה. הייתי די רמי ברחמה לרב נחמן, ואמר לרב עוקבה ברחמה לרב נחמן, ואם לגורן ב-12 מנה, אסור. הרי זה בדיוק מה שכתוב במשנה שאסור לעשות. אסור לי לשלם יותר בגלל שהמוכר מוכן לחכות. כן? אמר לי, אתם קץ לי, אך לא קץ לי. זאת אומרת, באמת, באמת, הדבר הזה הוא לא בעייתי. הדבר הזה בעייתי רק שאני אומר אותו. אם אני אומר לך, תקשיב, אם אתה משלם לי עכשיו זה 1,000 שקל, ואם אתה משלם לי בעוד חודשיים זה 1,200 שקל, זה בעייתי, כי אז הריבית כאילו בפרצוף, כן? אסור לעשות את זה. אבל אם, אני לא אומר לך כלום, אני אומר לך, מתי אתה רוצה לשלם לי? אתה אומר לי עוד חודשיים, אומר לך זה יעלה לך 1,200 שקל, זה מותר, כן? כי אני לא אמרתי לך שזה עכשיו שווה 1,000 שקל, אבל אם תחכה חודשיים זה שווה 1,200 שקל. אלא אתה הודעת לי מתי אתה תשלם, ואני לפי זה קבעתי את המחיר, זה מותר, כי הריבית לא בפנים. עכשיו שנייה, רגע, רק לזכור שמדובר פה במחירה ולא בהלוואה. זאת אומרת, מדובר במחירה, זאת אומרת, מלכתחילה אנחנו כבר יותר רגועים, זה לא מצב של הלוואה בריבית דורייתא, כן? ולכן, אנחנו יותר מקילים, אנחנו רואים, אם אתה שם את זה בפרצוף, שאני מבין שבגלל שאני מחכה זמן עולה לי יותר, זה אסור. אבל אם זה לא בפרצוף, אני לא יודע מה המחיר, כן? ואתה אומר לי איזשהו מחיר, יכול להיות שאתה מחשבן בראש, אתה מוכן את המחיר הזה, בגלל שאתה מחכה עם הכסף, זה מותר.
הרבה פעמים שמענו בדיונים פה, שזה נראה כאילו ריבית.
נכון.
אבל זה עסקה שקורה בין שתי אנשים, הם לא יודעים... מה אמר ראשון, אם הוא אמר...
כן, כן, אני מבין, נראה זה לא כמו מרית עין. נראה, זה לא מחזיק ריבית, יש את זה גם בעוד מקומות, מחזיק שכר שבת, יש עוד דברים כאלה, זה לא בעניין של המרית עין, שמי שמסתכל מסביב יגיד שזה נראה כריבית, אלא הדבר הזה יותר מדי דומה לריבית, זה הנקודה. אתה עושה פעולה שהיא דומה לריבית מצד עצמך, לא מצד מה שהעולם רואה. בסדר? זה מחזק ריבית, זה אומר, זה נראה כמו ריבית ולכן זה דבר שהוא אסור. לא מצד זה שמישהו יסתכל ויגיד, אוי, יש פה ריבית. אלא בעצמך זה נראה לך כמו ריבית. טוב, אז זה רב נחמן אמר שיש הבדל בין אם קצלי ללא קצלי. אם קצלי, אם קבע ואמר לו למה זה יותר יקר, זה אסור. אם הוא לא אמר לו, זה מותר. אמר רב פאפה, תרשה דידי שרי. עכשיו יש פה שאלה בראשונים, האם רב פאפה חולק על רב נחמן או לא, אני אלך להסבר שהוא כן חולק. הוא כאילו אומר, מה שרב נחמן אמר, לא, זה אסור. אבל התרשה שלי מותרת. למה? רב פאפה היה, כידוע, סוחר שחר. עשיר, הוא עושה שחר, עשיר. היה לו הרבה שחר, הוא היה מוכר אותו, כן? אז הוא אומר, תרשה דידי שרי. למה? מה הוא היה עושה? עכשיו השחר הוא זול בתשרי והוא יקר בניסן, ככה רש"י מסביר. כן. אז הוא היה אומר, אני מוכר לך שחר עכשיו בתשרי, אני רוצה שתשלם לי כמו ניסן, לא כמו תשרי. למה? כי הוא אומר, למה זה מותר לדעתו? מה איתה מה? שחרי לא פסיד, זוזי לא צריכנה. אנא הוא דקאביד נמין תגבי לוקח. אומר, אני... יש לי מקום במחסן לשחר, אני לא צריך להיפטר ממנו, אני מעדיף לי למכור אותו בניסן. את הכסף אני גם לא צריך עכשיו, לא שום דבר, אין לי שום סיבה בעולם למכור אותו עכשיו. מה, הלוקח, הוא רוצה לקנות שחר עכשיו, יש לו חתונה או לעסק שלו, כן? אז הוא רוצה לקנות שחר עכשיו, למה שאני אפסיד מזה? שישלם לי כמו בניסן, כי אני ממילא... הוא משלם בניסן כמו בניסן, אבל הוא מקבל את השחר עכשיו, כן. אז הוא משלם לי בניסן, אין שום סיבה שאני אפסיד מזה. לכן תרשה דידי שרי, תרשה של רב נחמן אסור, בגלל שהוא צריך את הכסף או צריך למכור, כן? אז הוא רוצה לעשות יותר כסף ממה שהוא מוכר עכשיו, זה בעייתי. אבל פה למה שאני פגע מזה? אמר לו, אמר לרב ששת בידי אבידי, לרב פאפה, מי חזי מרדק עזלת בתר דידך, זיל בתר דידו. יש לנו שני נרטיבים פה. את הנרטיב של המוכר ואת הנרטיב של הלוקח. הנרטיב של המוכר אומר, אני בכלל עושה טובה ללוקח, שישלם לי כמו ניסן. והלוקח אומר, אני צריך עכשיו את השחר, ואני מוכן לשלם על זה יותר, למרות שזה שווה פחות עכשיו. כן? דאילו, אבו לאוזוזי, אבו שקלי כאשתה. הרי אם היה לי כסף עכשיו לשלם, הייתי משלם את המחיר הזול, נכון? אבל אין לי כסף עכשיו לשלם. אשתה, דלית, לא, זוזי, שקלי, כי יוקר דל קמי. הוא אומר, אני מוכן לשלם יותר בשביל שיחכו עם התשלומים. זה בדיוק ריבית. אז לכן, למה אתה הולך לזווית שלך? הולך לזווית של הלקוח. אז הוא דוחה גם את התרשה של רב פאפה.
תרשה של רב פאפה זה סובייקטיבי כזה, זה לא...
נכון, הוא אומר תרשה דידי.
האובייקטיבי, הדברים שעוברים מיד ליד, זה סיים כמו...
נכון, נכון, הוא לכאורה נראה, אני שוב, תוספות אומר אחרת, אבל נראה שהוא מתנגד לרב נחמן. הוא אומר לו, מה פתאום? מה פתאום, הרעיון של קצלי ולא קצלי זה לא עובד. מה כן עובד? עובד שאם אתה אומר, אם אתה מוכר שרוצה למכור, ואתה רוצה את הכסף, ועכשיו אתה מייקר את זה כי אתה לא מקבל את הכסף בזמן, זה ודאי אסור, אבל פה המוכר לא רוצה כלום.
זה כמו השקלה תיבוטח.
נכון, דומה מאוד, נכון, זו צבא דומה, כן. אמר רב חמה, תרשה דידי ודאי שרי. התרשה שלי הוא באמת טוב. למה? מה הייתה? מה? ניחא להו דלוקי ברשותי. אז מה הסיפור שלו? רשי מסביר, אני לא יודע מאיפה רשי יודע את זה, כן? אבל הוא מסביר שהוא נותן סחורה לאנשים, והסחורה הייתה זולה במקום של רב חמה, ויקרה במקום אחר. הוא נותן סחורה לאנשים, הם לוקחים את זה לעיר השנייה, מוכרים את זה שם ביוקר, ו... מה זה?
מרוויחים.
כן, לא, אבל הם לא מרוויחים, הם משלמים לרב חמה את המחיר של המקום היקר, לא את המחיר של המקום הזול, כן? אני מקנה שמרוויחים קצת, כן, אבל... כן. אז אומר תרשה דידי ודאי, וזה מותר, מותר למכור במקום הזול כמו המקום היקר, למה? מה הייתה מה? ניחא להו דלוקי ברשותי, דכל אחד דכעז לי שב כאילו הוא מיחסה ונקות להו שוקה. זאת אומרת, הסחורה נשארת שייכת לרב חמה עד שהם מגיעים למקום היקר ומוכרים. אז מתי נוצרת ההלוואה? ההלוואה נוצרת רק בשנייה שהם מוכרים את הסחורה. כל הזמן זה שייך לרב חמה. מה זה אומר? שאם יבואו שדודים ויקחו את זה בדרך למקום היקר, רב חמה יפסיד, כן? והם סוחבים את הסחורה עד המקום היקר, ושם מתחילים למכור אותה ומקבלים את הכסף היקר, כן? ואז נוצרת ההלוואה. האחריות שלהם על הכסף נוצרת רק מרגע המחירה. ולכן, התרשה הזאת, הוא בעצם ילווה להם את הסכום היקר ולא את הסכום הזול, ולמה שהם יסכימו לעשות את זה? אנחנו נסחוב בשבילך את הסחורה למקום יקר בשביל מה? זה בעצמו הריבית כאילו, כן? אז הוא אומר, לא, נוח להם. למה נוח להם? כי כל אחד הכעז לי שב כאילו הוא מיכסה, הם יודעים שהסחורה שלי הם לא צריכים לשלם מכס, וגם נקית לשוקה. בשוק נותנים קדימות לתלמידי חכמים. אז הוא מותג, הוא מותג, כן. גם שטיינגלצן מסביר שהוא היה איש מאוד מקושר. כן. כן. אז זה, אז הוא, לכן זה תרשה דידי ודאי שרי, ואומרת הגמרא, והלכתה כרב חמה, ושוב, לכאורה על פניו בפשט, וככה חלק מהפוסקים פסקו, רק כרב חמה, ולא כרב נחמן ולא כרב פאפה. התוספות פוסק כרב נחמן וכרב חמה ולא כרב פאפה. בסדר? אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל... כן, 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 ודאי, כן. הלכתה כרב חמה, והלכתה כרבי לזר, שאמר, ריבית קצוצה יוצא בדיינים, בניגוד לרבי יוחנן, שאמר ריבית קצוצה לא יוצא בדיינים, והלך את הקרבי ינאי, דאמר מה לי אין מה לדמיין, זה מה שראינו ההסבר של המשנה המורכב, שאמר שמותר, אם אני כאילו חייב חיטין למישהו, והמחיר שלהם עלה, אני יכול להחזיר כסף ולא חיטין, בגלל שאני אומר מה לי אין מה לדמיין. זהו, משנה הבאה. מכר לו את השדה, והמשנה הזאת היא ממש המשך של המשנה הקודמת, מכר לו את השדה ונתן לו מקצת דמים, ואמר לו, אם מתי שתרצה אבי מאות ותולת שלך, אסור. כן? אני כאילו קיבלתי חלק מהסכום עכשיו, וחלק מהסכום אחר כך, זה אסור. למה זה אסור? בגלל שכפי שנראה תכף בגמרה, יש לנו בעיה מה יעשו עם הפירות. האם הפירות יהיו שייכים למוכר או לקונה? בעצם מתי חלה המחירה? האם המחירה חלה בהתחלה, ואז כבר השדה שייכת לקונה, והוא זה שאמור לאכול את הפירות, או שהמחירה קורית בהמשך, ובעצם המוכר אמור לאכול את הפירות. קצור, תכף הגמרא תסביר. הלאה, הלווה על שדה ואמר לו, אם מי אתה נותן לי מכאן ועד 3 שנים, הרי שלי, הרי שלו. זה דיברנו כבר, לעשות שדה ומכר. זאת אומרת, אני מלווה לך כסף, או שתפרע לי או שלא תפרע לי. אם לא תפרע לי, השדה שלך תהפוך להיות שלי, וזה יהיה הפיראון בעצם, כן? זה מותר. מה?
זה מה שקרה מצד אחד בריבית.
בדיוק, נכון, יפה. וכך היה ביתוס בן זוני נושא על פי חכמים, וגם את זה ראינו, שביתוס בן זוני נשא את זה, הרי הם התווכחו מי היה אוכל את הפירות במקרה הזה, וזה כמו המקרה שלנו. שאומרת הגמרא, מי אוכל פירות? כן? רב הונא אמר, מוכר אוכל פירות. רב ענן אמר, משלשין את הפירות. משלשין, זאת אומרת, שמים את זה אצל צד שלישי. אף אחד לא יאכל את הפירות, עד שיתברר מה קרה פה בסופו של דבר. אז שנייה. שאלה טובה, אומר, ולא פליג, הד אמר לכי, מה הייתי תקני? הד אמר לכי, מה הייתי תקני מעכשיו? אז מדובר על הרישה, מכר לו את השדה ונתן לו מקצת דמים. עכשיו, אם הוא אומר לו, כאשר תביא את שאר הכסף, אז תקנה, זה לא ריבית, זה, סליחה, אז המוכר אוכל את הפירות. כן, המוכר מכר לקונה שדה, השדה שילם חלק, הקונה שילם חלק מסכום השדה, השדה עדיין לא שייכת לקונה, זה ההסכם ביניהם. השדה עדיין לא שייכת לקונה, המוכר ממשיך לאכול פירות, זה השדה שלו. ובסוף, כשהקונה ישלים את התשלום, אז הוא יקבל את השדה, זה בסדר, אין פה שום ריבית. הכסף שנמצא אצל שהקונה כבר התחיל לשלם, אולי הוא סוג של הלוואה, אבל הוא לא ריבית, המוכר לא משלם בתמורה שום דבר. ולכן זה בסדר. אבל אם הוא אומר לו לכי, מי תתקני מעכשיו, כאשר תסיים את התשלומים, אז השדה תהיה שלך מרגע המקדמה, מרגע התחלת הקנייה, לא מרגע סוף הקנייה, אז מי יאכל את הפירות? לאף אחד מהם אסור לאכול את הפירות, אלא משלשין את הפירות. למה? כי אנחנו לא בטוחים שהקנייה הזאת תסתיים, הרי זה כל הקטע. למה אני אומר שתביא לי את הכסף, זה יקנו לך מעכשיו? כי אני לא בטוח שתביא לי את הכסף באמת בסוף, כן? אז אני אומר, כשביא לי את הכסף, זה יקנו לך מעכשיו, עכשיו מי יאכל את הפירות? או שיש פה באמת קנייה מעכשיו, אז איך המוכר יכול לאכול את הפירות? הוא לא יכול לאכול את הפירות, כי זה שייך לקונה. למה הוא אוכל את הפירות? אוקיי, אז זה בעיה אחת. בעיה שנייה זה שהקונה גם לא יכול לאכול את הפירות, כי יכול להיות שהוא לא ישלם את הכסף בסוף. הוא לא ישלם את הכסף בסוף, אז בעצם המקדמה הייתה סוג של הלוואה, שהוא יקבל חזרה, ותוך כדי זה, המוכר אכל את הפירות, שנייה, כן? לא, הקונה אכל את הפירות. המוכר לא יכול לאכול את הפירות כי זה לא השדה שלו, היא קנויה מעכשיו. והלקח לא יכול לאכול את הפירות כי זה ריבית. ככה אני מבין את זה. אוקיי?
אבל סבא שאמרו, נעים לו שהמוכר יאכל את הפירות בשעה שהשדה קנויה כבר
לא... זה בעיה מצד אחד.
זה מה שאנחנו רוצים למנהל.
וגם, המצד השני, זה שמסתבר שבסוף לא יהיה מחירה, והכסף היה בידיים של המוכר בהלוואה, והלוקח אכל את הפירות. אוקיי? לכן משלשין את הפירות, וזה מה שהמשנה אמרה. מה שהמשנה אמרה אסור, זאת אומרת אסור לאף אחד מהם לאכול את הפירות, וצריך לשים את זה בידיים של צד שלישי.
אבל מה עושים עם הפירות?
הפירות, אז הצד השלישי. עכשיו אם זה חיטה, הוא יכול לשמור על זה. אם זה
פירות... עד שיתברר מה הצד.
מה?
לא, יכול להיות שיגיע הזמן.
כן. נכון, נכון. נכון, נכון, הוא ייתן, בדיוק, כן. כן, רק השאלה היא מה עושים עם הפירות האלה, אז אם זה פירות שנרכבים, הוא יאכל אותם בעצמו ויהפוך אותם לחוב כספי.
אבל לוקח, בכל מקרה הוא יוכל לאכול את הפירות.
למה? אם הלוקח קונה את השדה בסוף, מעכשיו, מההתחלה, בדיוק. אומר ככה, אני רב הבטר, נכון? לא, סליחה. תני רב ספר בירבית דבי רבי חייא. פעמים ששניהם מותרים, פעמים ששניהם אסורים, פעמים שהמוכר מותר ולוקח אסור, פעמים שלוקח מותר והמוכר אסור. זה תני רב ספר בריבית דבי רבי חייא, כבר ראינו את הביטוי הזה. יש ריבית דבי רבי חייא, זאת אומרת איזשהו פרק תוספתא של רבי חייא של ריבית, ושם הוא שנה את הרעיון הזה, ורב ספרא כאילו ציטט את זה, ואז רבא אומר בוא אני אסביר, אני רבא בתרי, אני אסביר מתי זה כל דבר. פעמים ששניהם מותרים, דאמר לי קנין כשיעור זוזח. אם אני אומר לו, תקשיב, אתה שילמת לי 20% מהשדה, 20% מהשדה שלך. כל כמה שאתם שלם לי, שלך. אז שניהם מותרים. הוא אוכל את ה-20% שלו, והוא אוכל את ה-80%. ואם הוא יוסיף לו עוד כסף, הוא יאכל עוד.
זה חלק מהשדה.
יכול להיות, זכורה זה אמור להיות חלק ספציפי. כן, 20% בצד הדרומי, כן, זה אמור להיות ספציפי. אלא אם אני אומר, אני קוצר את כל השדה ביחד, ואז מחלק את התבועה. זה גם יכול להיות. אז פעמים ששניהם מותרים. פעמים ששניהם אסורים, דאמר לי, לכי מה תתקני מעכשיו, כמו שהסברנו, ששניהם אסורים, אם הוא אומר לו, כאשר תביא את הכסף תקנה מעכשיו, אמרנו, או שהמחירה תתבטל, ויש פה הלוואה, ואסור שהמלווה יאכל את הפירות, או שהמחירה לא תתבטל, אז מה פתאום המוכר אוכל את הפירות ששייכות בעצם לקונה. פעמים, מוכר מותר ולוקח אסור, שלמוכר מותר לאכול, וללוקח אסור לאכול, דאמר לי, לכי מה תתקני, כשאני אומר שציים לשלם לי, אז השדה תהיה שלך, אז כל עוד לא שיימת לשלם לי, השדה שלי, מה מותר לי לאכול את הפירות שלי, וגם אין פה בעיה של הלוואה בריבית. פעמים, שהלוקח מותר, והמוכר אסור, הפוך, דאמר לי, קני מעכשיו, וזוזי ליאבו הלוואה גבך, זה גם מקרה מאוד הגיוני, אתה, תשלם לי עכשיו מקדמה, ומרגע ששילמת לי, לא מקדמה בשפה שלנו, שלם לי עכשיו סכום, מרגע ששילמת לי השדה הופכת להיות שלך, והשאר אני חייב לך, כן? אז זה אני חייב לך, עכשיו השדה שייכת ללוקח לגמרי, והוא אוכל את הפירות, ולמוכר ברור שאסור לאכול את הפירות. כי פה במקרה הזה הקונה הפך להיות הלווה, כן? בדרך כלל הקונה הוא המלווה. פה הקונה הפך להיות הלווה, כי הוא אמר לו, אני משלם לך 20% מהשדה, וה-80% הם הלוואה, הם חוב שאני חייב לך. כן?
הוא הלווה.
נכון, הוא הלווה, והוא אוכל את הפירות. אבל הוא באמת הקונה, כאילו זה השדה שלו באמת. אוקיי. מן תנא שני מסורים, אמר אבונה ברבי יהודה, דרבי יהושע, לא כרבי יהודה. דרבי יהודה אמר צד אחד בריבית מותר. צד אחד בריבית מותר. מה הבעיה שלנו הייתה? שיכול להיות שהקנייה הזאת לא תסתיים, והתגלה למפרע שהכסף היה בעצם הלוואה, ואז יש פה ריבית. זאת בעיה שלא מטרידה את רבי יהודה, כי רבי יהודה אומר צד אחד בריבית מותר. מה זה צד אחד בריבית מותר? הסברנו שיש סיכוי שזה כן יהיה ריבית, וסיכוי שזה לא יהיה ריבית, ותוספות הסבירו שזה תלוי בבעשה של הלווה והמלווה. כן? זה לא תלוי באיזשהו שער שמשתנה. המלווה החליט שהוא לא משלם, או כן משלם. זה צד אחד בריבית, וזה מותר לפי רבי יהודה. אז לפי רבי יהודה מותר שהמוכר יאכל את הפירות, כן? למרות שיכול להיות שיתבטל המכר ונסתבר שהיה לו בעצם הלוואה, ואכילת הפירות הייתה ריבית, זה הלוקח, סליחה. הלוקח אכל את הפירות, כן, הלוקח אכל את הפירות. יכול להיות שהמכירה תתבטל, הכסף יחזור ללוקח, ואז היה פה בעצם הלוואה שהלוקח אכל פירות בריבית, לפי רבי יהודה זה מותר כי זה צד אחד בריבית. עוד מקרה אחד של צד אחד בריבית, ונסיים. משכן לו בית, משכן לו שדה, ואמר לו, כשתרצה למוכרם לא תמכרם אלא לי, בדמים הללו אסור, בשוויין מותר. אני הלוויתי כסף למישהו, והוא נתן לי את הבית משכנתה, אני חושב שרק זה ברמה של גבייה, אפוטיקי, זאת אומרת, הוא אמר לו, אם לא תחזיר לי את ההלוואה ותרצה, תמכור לי את השדה. כן? אז עכשיו ההלוואה היא הרבה יותר נמוכה מהערך של השדה. אז הוא אומר, משכן לו בית, משכן לו שדה, ואמר לו, כשתרצה למוכרם לא תמכרם אלא לי, בדמים הללו, במה שנתתי לך, או אני אוסיף לך עוד קצת, אסור. בשוויין מותר, מותר לעשות את זה אם זה בשוויין. מה נתנה בדמים הללו אסור? אמר אבונה ברבי יהושע, זה לא כרבי יהודה, די כרבי יהודה, אמר צד אחד בריבית מותר. פה יש לו גם כן צד אחד בריבית. אם הוא יחליט שהוא מוכר לו, אז הוא ימכור לו את זה בזול, כן? זה צד אחד בריבית, כי יכול להיות שהוא לא ימכור לו את זה, יכול להיות שהוא יחזיר את ההלוואה, כן? שוב, הלווה לווה כסף ומשכן את השדה, זאת אומרת, אמר לו אתה, אם אני לא יחזיר לך, אתה תיקח את השדה שלי, שהיא יותר יקרה מההלוואה, לפי רבי יהודה זה מותר, למה זה מותר? כי אולי הוא כן יחזיר את ההלוואה, אז זה צד אחד בריבית וזה מותר. זהו, אנחנו נעצור פה של כולם, שבת שלום.